ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
טוב, ערב טוב לחברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, שהם צופים, מתחברים, יצפו בנו גם בהמשך, יאזינו לנו. נהפוך את זה גם כמובן לפרק של פודקאסט בהמשך. אז אחד הדברים שמעסיקים לא מעט אנשים החיים עם טרשת נפוצה, הוא הסיכון להתפרצות מחלות נוספות, וביניהן שלווקת חוגרת. הרפס זוסטר, עוד נרחיב על זה, כן, על כל המושגים, מונחים, נמצאת איתנו באמת ככה מישהי שתיתן לנו את המומחיות ואת כל הצד המקצועי. בעצם מדובר במחלה שנגרמת מהתעוררות מחודשת של נגיף הווריצלה, זוסטר, אותו וירוס שגורם לאבבות רוח מהילדות שלנו, למי שמאיתנו היה ככה את האבבות על הפנים וזוכר או זוכרת. מחקרים מראים כי אנשים עם טרשת נפוצה בעצם עלולים להיות בסיכון מוגבר יותר, לפתח שלווקת חוגרת, תרופות בעיקר אם הם מקבלים טיפולים שמחלישים את מערכת החיסון שלנו, כמו סטרואידים במינון גבוה או תרופות ממשפחת המדפים החיסונים. גם על זה יש לנו שאלה, מה זה? שנדע קצת יותר, מערכת חיסון מוחלשת בעצם מתקשה לשמור על הנגיף רדום, ולכן הוא עלול להתעורר, להתפרץ, להוביל להתפרצות של שלווקת חוגרת. אז בוובינר שאנחנו נקיים הערב בקהילה, כאן נראיין בראש ובראשונה את דוקטור קרן רגב, נוירולוגית בחירה ומנהלת השירות לטרשת נפוצה בבית החולים איכילוב. כמובן לצידה, ככה יהיו איתנו חברות הקהילה, אסיל קדן. קודם כל, אסיל היא זאתי שהרימה את הדגל ואמרה לנו, זה נושא שחשוב, מסקרן אותי, חוויתי, עוד מעט אחר כך נדבר בהמשך עם אסיל באיזה צורה היא חוותה את הנושא, אבל זה נושא של להעלות המודעות לשלווקת חוגרת וטרשת נפוצה, היה מאוד מאוד חשוב לאסיל, אז כיף שאת איתנו, והנה גם קים בלו מתחברת, חברת הקהילה, אחר כך נראיין גם אותה, על אצלה זה התפרץ, על מה חוותה, איך התמודדה. אז נתחיל ככה, אסיל, ערב טוב לאסיל, ערב טוב לדוקטור, ערב טוב לקים. אסיל, הרשות שלך, את מתחילה איתנו.
אוקיי, אז קוראים לי אסיל, קעדן, אני גם עם טרשת נפוצה, כבר 14 שנה, לא, סליחה, 11 שנה, ואני מטופלת איכילוב, הנוירולוגית היא דוקטור קרן רגב, ואז בערב אני מראיינת אותה לגבי השלווקת. אז מה הקשר בין שלווקת לטרשת נפוצה?
אז אולי כזה, ברשותך אני אקח את זה צעד אחד אחורה, ואני אסביר קצת מה זה בכלל שלווקת, מה זה שלווקת חוגרת, כי אולי לא כולם יודעים. אז רובנו כשהיינו ילדים חלינו באבעבועות רוח או חוסנו בנגיף חי מוחלש. כלומר בגוף שלנו הנגיף הזה נמצא באופן רדום, באופן לטנטי אצל רובנו המוחלט. והנגיף הזה הוא חי במערכת העצבים. יש לו, הוא מה שנקרא נגיף נוירוטרופי, הוא אוהב את מערכת העצבים, והוא חי באופן רדום באזור שנקרא גנגיליון, סמוך לחוט השדרה. ובמצבים מסוימים, שעוד מעט נדבר על מהם המצבים האלה, הנגיף הזה עלול להתעורר בגיל המבוגר, ואז הביטוי שלו הוא לא יהיה כמו הבעבועת רוח, הוא לא יהיה כמו הביטוי הילדי, אלא יהיה בצורה של שלפוחיות, שנמצאות בדרך כלל בצורה של חגורה, או הם יכולות לערב את אזור הפנים, הם יכולות להיות בתוך האוזן, זה בדרך כלל מכבד טריטוריה עצבית מסוימת, בחצי מהגוף, והשלפוחיות האלה מלוות בגלל המעורבות של מערכת העצבים, מלוות בכאב שיכול להיות כאב מאוד מאוד משמעותי. אז זה הביטוי, לפעמים הכאב מקדים את התפרחת השלפוחיתית, לפעמים השלפוחיות מופיעות באחר כך הכאב, לפעמים אין כאב, לפעמים יש רק כאב בלי שלפוחיות, אז כל הקלאסטר הזה עלול להתקיים. ואת שואלת מה הקשר בין טרשת נפוצה לבין שלווקת חוגרת.
כן.
אז בגדול, אנחנו יודעים שלאנשים שלוקים בטרשת נפוצה, שמתמודדים עם טרשת נפוצה, יש סיכון יתר לחלות בשלווקת חוגרת. כנראה שהסיבה היא בעיקר התרופות שאנחנו נותנים, ולא המחלה עצמה, כי הרבה מהתרופות שאנחנו נותנים הן תרופות שמבסטות את מערכת החיסון, או מדכאות את מערכת החיסון, ולכן כשמערכת החיסון לא מהווה כל הזמן איזושהי מערכת שמבסטת את הנגיף ומונעת ממנו לעבור חלוקה עודפת ובעצם להתפרץ, אז הנגיף עלול להתפרץ ועלולה להופיע התסמונת הזאת שתיארנו קודם. ובגלל שטרשת נפוצה היא מחלה שגם ככה מערבת את מערכת העצבים, אז העובדה שיש עוד מחלה שמערבת את מערכת העצבים שמתעוררת עלולה להיות קצת מבלבלת, כי לפעמים קשה לדעת, לפעמים התסמין הזה מבלבל ונראה לאנשים כאילו זה התקף של טרשת ולא מזוהה נכון כהתלקחות של של שלווקת חוגרת.
אז לפי מה שאת אמרת, האם השלווקת תשפיע גם על המהלך של הטרשת נפוצה? כאילו נגיד אם מישהו לא פרוגרסיבי או אין לו שום תסמין ואז יש לו שלווקת, זה יגביר את המהלך של הטרשת?
זאת שאלה טובה, אין עליה תשובה חד משמעית בספרות. אנחנו כן יודעים שבאופן כללי מחלות זיהומיות, התפרצות של מחלות זיהומיות, מחלות חום ומחלות שאינן מלוות בחום, עלולות לגרום או להתלקחות של הטרשת, כלומר ברגע שמערכת החיסון מגיבה כנגד לא משנה מה, גם אם היא מגיבה כנגד דלקת גרון או כנגד דלקת ריאות, התגובה הדלקתית העודפת הזאת גם יכולה להדליק את הנטייה האוטואימונית, את הנטייה של מערכת החיסון לתקוף את המיאלין, את הגוף שלנו, ולכן להוביל לאיזושהי התפרצות של הטרשת הנפוצה. וגם ישנם דברים פחות שקשורים נגיד לשורש של המחלה, אלא באופן כללי כאשר הגוף שלנו נמצא במצב של סטרס, כאשר חום הגוף עולה, אז התסמינים של הטרשת הם מורגשים ביתר סט. כלומר, הרזרבות של מערכת העצבים יורדות, ואנחנו מרגישים יותר את התסמינים, אולי תסמינים ישנים מהתקפים שכבר שכחנו שהיו, אולי תסמינים שבדרך כלל חלשים פתאום מתעצמים בזמן של, ואני מניחה שרובכם ורובכן מכירים את זה, שבזמן שיש עייפות או סטרס או מחלה אחרת, אז פתאום התסמינים של הטרשת יותר חזקים. אז אותו דבר בזמן של שלווקת חוגרת.
יש עדויות ששלווקת חוגרת מתפרצת או נמצאת בשכיחות יתר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, כאילו אנחנו בסיכון יותר?
כן, אז כשמדברים על אוכלוסייה צעירה של אנשים מתחת לגיל 50, הסיכון באוכלוסייה הכללית הוא די נמוך, ובאנשים עם טרשת נפוצה הסיכון עומד בערך על 17%. זה פי 2 יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. בגיל המבוגר יותר, באוכלוסייה של אנשים מבוגרים, הסיכון כבר עולה גם באוכלוסייה הכללית ועומד בערך על 30%, ובקבוצת גיל הזו הסיכון בין חולי טרשת לבין האוכלוסייה הכללית כבר די משתווה. כלומר, דווקא החולים הצעירים יותר עם טרשת, הנטיית יתר הזאת באה יותר לידי ביטוי, ובגיל המבוגר זה כבר ככה מתשתש בגלל העלייה בשכיחות באוכלוסייה הכללית.
עכשיו, מהם הסימנים או התסמינים שאמורים להדליק אצלנו, אצל חולי טרשת, מנורה אדומה, שאולי זה שלווקת חוגרת?
כן. אוקיי, אז תראו, בגדול זה יכול להיות מבלבל. אז כל דבר שמעורר סימן שאלה צריך להיבדק, כי לא תמיד זה קל להבחון, גם לרופאים לפעמים לוקח זמן להבחן. ובעיקר באנשים שיש להם טרשת נפוצה, וכמו שאמרתי, אם מטופל עם טרשת נפוצה בא ואומר שיש לו כאבים במחצית, בצורת חגורה, באזור החזה או הבטן, בהחלט יכולים לחשוב שזה התקף של טרשת, נכון? אז אנשים שהם תחת טיפול מדכא חיסון, אם מופיע להם תחושה של צריבה ושריפה על האור, זה קצת שונה מהתסמינים הקלאסיים של טרשת, אבל זה כאילו קצת קשה להסביר את זה במילים, אני חושבת. התחושה יותר מן תחושה שטחית צורבת, ובדרך כלל זה מקדים הופעה של שלפוחיות, אבל כאמור זה גם לוחות הזמנים יכולים להיות אחרים. יכול להיות שקודם יופיעו השלפוחיות ואחר כך הכאבים, יכולים להיות שקודם יופיע הכאבים ואחר כך השלפוחיות, וגם התופעות יכולות להיות לא תלויות אחת בשנייה. כלומר, יש אנשים שיהיו להם רק שלפוחיות, ויש אנשים שיהיו להם רק כאבים בלי שלפוחיות. אבל זה בגדול הדבר הכי קלאסי. מחצית הגוף, זה יכול להיות פנים, זה יכול להיות באזור החזה, או הבטן, או הרגל. מחצית הגוף, אזור יחסית צר מבחינת הרוחב שלו, שבו מרגישים איזשהו הקצוץ, ואחר כך מופיעות באזור הזה של פוחיות. לפעמים זוסטר יכול לערב גם את האוזן, ואז יכול להיות שיתוק של עצב הפנים כתוצאה מזה. זה אחד הביטויים הנדירים יחסית, כשיש של פוחיות בתוך הטופית. ואז אנשים עם תרש... כל בן אדם שמופיע עם שיתוק במחצית הפנים, צריך להסתכל פנימה על אור הטוף, ולראות אם אין של פוחית של זוסטר על הטופית. כשאני אומרת זוסטר, זה שלווקת חוגרת, בסדר? זה מילים... אותו הדבר, רק שזה יהיה ברור.
עכשיו, את אמרת שלגבי אם זה תסמינים נוירולוגיים שנמצאים מעבר, שהשלווקת יכולה, כאילו השלווקת חוגרת עלולה לגרום להם לחזור, כאילו סוג של שיעלו למעלה שאנחנו נראה אותם לשטח, נגיד אם יש לו חולשה ברגל אז זה חוזר, זה מה שאת התכוונת?
כן, זה לא בדיוק חוזר במובן של יש עוד פעם התקף, אבל זה קורה בעוד הרבה, זה לא רק, זה לא ספציפי לשלווקת חוגרת, התופעה הזאת שתיארתי, היא תופעה שקוראים לה תופעה שם אוטחוף, זו תופעה שאומרת בעצם ההולכה החשמלית על פני הסיבים, היא מושפעת מכל מיני גורמים, למשל חום גורם להולכה חשמלית להיות איטית יותר, למשל הפרשה של חומרים ציטוקינים שמופרשים בזמן דלקת, גם הם יכולים להאט את ההולכה. כשאנחנו עייפים יותר, כי לא ישנו בלילה, כי היו אזעקות בלילה, אז גם זה יכול להשפיע על מהירות ההולכה על פני הסיבים. ולכן כל אחד מהמצבים האלה, אם יש כבר סיב שעבר נזק, שכבר עבר תהליך שהיה הרס של המיילין סביבו, והוא גם ככה עובד, הוא עובד מספיק טוב בשוטף כדי שאנחנו נסתדר, אבל הסף של החולשה שלו הוא יותר נמוך מאשר סיבים אחרים. ואז כל אחד מהטריגרים שציינתי, אם הוא יופיע, הוא יכול לגרום לזה שההולכה תרד מתחת לסף ההופעה של תגובה עצבית תקינה, ואז יופיעו בעצם תסמינים נוירולוגיים שהם יכולים להזכיר תסמינים שהיו לנו פעם. למשל, אנשים שהייתה להם דלקת בעצב הראייה וראו מטושטש, נגיד דלקת בעצב ראייה מימין, בן אדם הגיע עם טשטוש ראייה בעין ימין, ואחר כך לאט לאט התאושש, והוא מרגיש שהוא רואה בסדר. וכשיש לו חום, פתאום הוא עוד פעם מרגיש כאילו הראייה מול עין ימין לא לגמרי טובה, ואולי יש איזו פגיעה באיזשהו קטם בשדה הראייה, או הצבעים פחות חדים. אז אותו דבר יכול להיות עם כל מחלה זיהומית, כולל שלווקת חוגרת.
עכשיו, מניסיונך, האם את יכולה לשתף אותנו במקרים קליניים שבהם חולה טרשת חווה שלווקת חוגרת? כיצד הוא חווה את זה? איך היה?
כן, אז זה באמת מבלבל. אני חושבת שזה כאילו משהו נכון לגבי חולים עם טרשת נפוצה באופן כללי, שמאוד קל לשים הכל בסל המאוד רחב הזה שנקרא טרשת נפוצה, וכל תופעה גופנית שחווים להשליך אותה על הטרשת, וזה מובן. מן הסתם כולנו חושדים בזה, כי טרשת היא באמת מחלה שיכולה להתבטא בכל כך הרבה תצורות, שכמעט כל דבר אפשר להאשים את הטרשת בו. ואז הרבה פעמים מה שקורה זה שאנשים מרגישים איזושהי תופעה של הפרעת תחושה, כמו שאמרתי, זה קצוץ או גירוי או שריפה, והם מניחים שזה התקף של הטרשת. וגם הרבה פעמים הרופאים המטפלים חושדים שזה התקף של הטרשת, וזה הרבה פעמים מצבים שאני נתקלתי בהם עם חולים שלי, שהחשד הראשון היה שמדובר בהתקף, אלא אם כן, ואז כשאני בדקתי אותם ראינו שלפוחיות, וברגע שראינו שלפוחיות אז הבנו שזה משהו אחר, ואז או שלוקחים משטח מהשלפוחית ובאמת מחפשים את הנגיף, או שזה ברור לגמרי ופשוט מתחילים מיד טיפול נגד הווירוס, וזה חולף תוך כמה שבועות, כמו שזה צפוי.
מה ההמלצות לטיפול? כאילו, קודם לגשת, בואי נתחיל מההתחלה, לפני הטיפול, למי לגשת להיבדק? לך או לרופא משפחה, לנוירולוג? איך הצעדים?
אם יש שלפוחיות, קודם כל להדכן תמיד את הנוירולוג המטפל, כי זה גם יכול להשליך על ההחלטות של יותר רחבות, כלומר, מה... מה רמת הדיכוי החיסוני, האם אנחנו צריכים לשקול שינוי טיפולי בעקבות זה, כלומר, בכל מקרה זאת נקודה שחשוב לנוירולוג המטפל לדעת ממנה. אבל אם יש שלפוחיות, אז כדאי שרופא עור או רופא משפחה יהיה האדם הראשון שבודק, כי הוא גם יכול לקחת משטח ולבדוק את זה. אם אין שלפוחיות, אז זה באמת יותר מבלבל, ואז יותר סביר להיבדק על ידי נוירולוג. הטיפול במקרה שמאבחנים של וקט חוגרת, הוא נשען על שני סוגי טיפול. טיפול אחד זה הטיפול בווירוס עצמו, בדרך כלל משתמשים בתרופה שנקראת ולטרקס. ברוב המקרים נותנים את זה בכדורים, במקרים של מחלה מאוד מסוכנת, שמערבת את המוח או את חוט השדרה, אז נותנים דרך הווריד. והאלמנט השני של הטיפול, כמו שאמרתי, החלק של הכאבים, הוא יכול להיות מאוד מאוד קשוח בשלווקת. מחלה שיכולה להיות, אני רואה את קי מהנהנת, מחלה שיכולה להיות מאוד 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 לא נעימה, ולכן אנחנו מנסים לפעמים אפילו לתת טיפול מנתי לפני שהכאבים קשים מאוד, לתת טיפול בתרופות נגד כאב עצבי, כמו ליריקן, אורנטין, טגרטול, הקבוצה הזאת של התרופות. אז זה שילוב של תרופה לכאב ותרופה כדי שהווירוס יירגע.
הבנתי. ענת?
כן, אני פה. קודם כל, אסיל, תודה רבה עד רגע זה. דוקטור, אני רוצה לשאול אותך, גם בתור בעצם מי שמטפלת בסיל.
אני גם אותה אישה.
אז את רוצה רגע קים לשאול את השאלה שלך, אם מסקרן אותך משהו כבר? תעברי, תוציא את עצמך ממיוט ותשאלי רגע, אני
אשאל. דוקטור קרן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם היה לי בעבר, לפני שהבחנו לי את הטרשת, את השלווקת, ולא היו לי את הדברים האלו, מה זה אומר?
מה זה הדברים האלו?
הם שלפוחיות.
אז איך את יודעת שהייתה לך שלווקת?
לפי זה שלא יכולתי לקום מהמיטה מהכאבים.
אז היו לך בעבר כאבים שהובחנו בשלווקת חוגרת בלי שהיו שלפוחיות?
בלי שלפוחיות.
אז זה הובחן על סמך בדיקת דם?
נראה לי.
אוקיי. אני, את יודעת, אני נזהרת מלהגיד דברים ודאים לגבי... אז קודם כל, אנשים שאלה להם... א', שאלה אם הייתה לך שלווקת חוגרת, או אם היה משהו אחר אז, אני לא יודעת.
רגע, אני אשאל עוד שאלה לגבי קים ואנשים שמקבילים לקים. הבדיקת דם היא מיידית, תוך כדי שאל, או אתה יכול לגלות גם אחר כך שאריות של שלווקת, תוך כמה זמן, בעצם בשביל מישהי כמו קים, או שיש חשד או חשש, תוך כמה זמן אפשר לעשות את הבדיקה דם בשביל להושש או להפריח שיש לי שלווקת חוגרת?
אוקיי, אז בעצם זה קצת טריקי, כי רובנו מסתובבים עם נוגדנים לווריצלה, השם של הווירוס הוא VZV, וריצלה זוסטר וירוס, שזה אותו הווירוס שעושה בילדות הבעבועת רוח ובבגרות שלווקת חוגרת.
אוקיי.
הווירוס הזה לרובנו יש אותו בגוף, ולכן לרובנו גם יש נוגדנים נגדו, כי כל דבר שהגוף שלנו נתקל בו הוא מפתח נגדו נוגדנים. אז אם היכולת שלנו להבדיל בנוגדנים היא בסוג הנוגדן. יש נוגדן שמעיד על חשיפה בעבר, ויש נוגדן שמעיד על התעוררות של הנגיף עכשיו, על חשיפה בהווה. אז לפי הקייל של הנוגדנים, שזה אומר כמה נוגדנים אנחנו מייצרים, אנחנו יכולים להעריך אם מדובר במצב של מחלה עכשיו, או רק בחשיפת עבר. אבל זה בדיקה בעייתית, כי כאמור כולנו במידה מסוימת צפוי שיהיו לנו נוגדנים נוגדנים, אם התחסנו או חלינו, שזה רוב האוכלוסייה, אני מקווה, היא משתייכת לאחת משתי הקבוצות האלה. הבדיקה היותר ספציפית היא בדיקה שנקראת PCR. אתם בטח זוכרים מימי הקורונה את המילים האלה?
של האף? מהבדיקה מהאף?
אז בקורונה עשו את זה מהאף, כי קורונה היא מחלה שמערבת את ריריות מערכת הנשימה, אבל שלווקת חוגרת היא מחלה שמערבת את מערכת העצבים והאור. ולכן שם אנחנו עושים PCR, אנחנו עושים בדיקה שמחפשת ממש את ה-DNA של הנגיף, לא את התגובה של הנוגדנים כנגד הנגיף, אלא את הנגיף עצמו, ואנחנו מחפשים את זה במשטח מהאור. אז אלה שתי הבדיקות ההבחנתיות. הבדיקה היותר אמינה היא המשטח שמחפש את ה-DNA של הנגיף עצמו, ואומר יש באמת נגיף עכשיו באור שגורם לתופעות. הבדיקה השנייה היא האדם שאומרת כמה הגוף שלי נלחם עכשיו בנגיף הזה, שזה מעיד על כמה הנגיף הזה הוא עכשיו פעיל.
אוקיי. אני רוצה לסגור את משהו.
אני חוזרת לשאלה שלך, אני רוצה לסגור את המעגל של מה ששאלת. את שאלת, בעצם אני חושבת שמה ששאלת, איך שאני מתרגמת את זה, היא מישהו שהיה לו פעם אחת של וקט חוגרת, אם הסיכון שלו לעוד פעם הוא יותר גבוה. נכון? עם זה שהיה
אני?
לך בעבר, לפני שאובחנת, מעלה את הסיכון
כן,
בעתיד.
כן. לא נעלה, אבל אם יש סיכוי שזה מה שגרם לטרשת להתפרץ.
לא רק, זה אף פעם לא התשובה היחידה. כדי
אוקיי.
שטרשת להתפרץ צריך שיהיו הרבה 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 גורמים שישתפו פעולה ביניהם כדי שזה יקרה. מחלות זיהומיות, כולל שלווקת חוגרת, יכולות להוות טריגר, אבל זה לא מספיק. כלומר, להרבה אנשים, כמו שאמרתי, ל-30% מהאוכלוסייה, תהיה שלווקת חוגרת מתישהו, ורק לאחד מאלף יהיה MS. אז ברור שזה לא תנאי מספיק.
אוקיי, תודה.
בעצם אנחנו מדברים על איזושהי מחלה שהיא התחילה איתנו מהילדות. ובעצם אנחנו מול קהילה של הבית לחולי טרשת נפוצה, הקהילה שלנו זה חולים וחולות בטרשת נפוצה. באיזה שלב, כמו במקרה של אסיל, ועוד מעט גם אסיל תדבר על זה, אבל באיזה שלב אני יכולה לבקש, לדרוש, לחשוב על חיסון, מתי זה נכון, האם זה מניעתי, האם זה בכלל 100% מניעתי, והאם יש תופעות לוואי לדבר הזה, שאחר כך גם אסיל תדבר מה החוויה האישית שלה, וכרגע אנחנו בצד המקצועי, בואו נעשה הרגע את הסגיר בצד המקצועי בלבד, גם למי שצופה בנו, האם הוא צריך לפחד, האם יש שכיחות יותר גבוהה לחולי טרשת, גם ככה אנחנו בסיטואציה סטרסוגנית בלחיות במדינת ישראל, פתאום יש לנו שבועיים מלחמה מול איראן, פתאום יש לנו עוד הותר לפרסום יום אחרי יום אחרי יום, זה יכול להיות אנשים שאנחנו מכירים, הסיטואציה הסטרסוגנית פה במדינה היא יחסית גבוהה, יש המון אירועים סטרסוגנים, מבחוץ וגם מבפנים, גם אצלנו בבתים וגם דברים שקורים לעם שלנו, ברמה הלאומית ובמדינה. תעשי לנו סדר בנושא הזה.
טוב, אז בעצם ההתייחסות לחיסון, אני אבדיל בין ההמלצות הקליניות, כלומר מה נכון לעשות מבחינה רפואית, לבין ההמלצות של סל הבריאות למי מקבל החזר, מי מקבל מימון לחיסון, ויש פער בין הדברים האלה. כלומר, לא כל מי שאנחנו חושבים שצריך להתחסן, קופת החולים מסכימה לשלם עבור החיסון הזה. ובאמת יש פה פער שהוא מטריד. אז ככה, מבחינת ההמלצות של האיגוד הבינלאומי לטרשת נפוצה, כל אדם עם טרשת נפוצה צריך להיבדק לנוגדנים לוויזיווי. כי אם מישהו לא חלה או התחסן בילדות, מאוד מאוד חשוב לחסן אותו. וזה בלי קשר לטיפולים עתידיים שהוא עלול או לא לקבל. כי כל האוכלוסייה כולה צריכה להיות מחוסנת, כי לחלות בגיל המבוגר פעם ראשונה, ואגב גם נגיד לחלות בהיריון פעם ראשונה בוויזיווי, זה יכול להיות מחלה מאוד מאוד מסוכנת. מחלה באבעבועות רוח בילדות היא מחלה קלה, לחלות פעם ראשונה בנגיף הזה בגיל מבוגר, ואני לא מדברת על ההתפרצות של שלווקת חוגרת, אלא על חשיפה ראשונה בגיל המבוגר, זה עלול להיות אירוע מסוכן. ולכן כולם צריכים להיבדק ולראות אם הם חוסנו או נדבקו בעבר. אז זה החיסון של הילדות והחיסון של המבוגרים הוא לא אותו חיסון, בסדר? החיסון בילדות הוא חיסון שהמטרה שלו למנוע הדבקה ראשונית. החיסון במבוגרים הוא בהנחה שאנחנו כבר נושאים את הווירוס למנוע התפרצות שלו. ההמלצה לעבור חיסון ילדים רגיל או להידבק במחלה היא המלצה גורפת, וכל מי שבכלל, גם כל אישה לפני הריון צריכה להיבדק לזה, וגם כל מטופל צריך להיבדק, ואנחנו תמיד בודקים, ומקרים בודדים שאני זוכרת שאנשים היו בלי נוגדנים לויזיווי. זאת אומרת, רוב האוכלוסייה כן נחשפה לנגיף הזה. ואז מי צריך להתחסן בחיסון החדש, בחיסון שנקרא שינגריס? שזה החיסון שהוא כבר בערך 3 שנים מצוי בארץ, וזה החיסון הכי בטוח, כי הוא חיסון שהוא לא חי מוחלש, כלומר הוא לא יכול לעורר את מערכת החיסון בעודף, הוא לא יכול לסכן אותנו בשום צורה, גם אם אנחנו מדוכאי חיסון, אבל הוא נותן הגנה מצוינת מפני התלקחות של המחלה הזאת, שכמו שאמרנו היא נעה בין מאוד לא נעימה לאפילו לפעמים מסוכנת. אז כל אדם מעל גיל 50 בכלל צריך להתחסן, וגם החיסון הזה ממומן לו, לכל בן אדם מעל גיל 50 בישראל. אנשים שהם לא מעל גיל 50, האינדיקציה היחידה בסל היא אנשים שיש להם דיכוי חיסוני מולד, כלומר הם נולדו עם איזשהו חסר חיסוני. לעומת זאת, אנשים שיש להם דיכוי חיסוני נרכש, כלומר אנחנו נותנים להם תרופות שבגלל התרופות האלה הם מדוכאי חיסון ולכן נמצאים בסיכון יתר, לא נמצא בסל הבריאות. למה? אין סיבה טובה, ככה. וההמלצה הקלינית היא כן לחסן כל בן אדם שעתיד לקבל טיפול עם תרופה שמדכאת חיסון. מבחינת הרשת נפוצה זה כולל גילניה, מייזנט, אוזנימוד, למטרדה, טיסאברי, אוקרבוס, קסימפטה, מייבנקלאד, אני חושבת שאמרתי את כל התרופות, שהן תרופות שנחשבות מדכאות חיסון, ולפני התחלת הטיפול הזה, כדאי לקבל לפחות את המנה הראשונה, החיסון הזה הוא מחולק לשתי מנות. ההמלצה היא לקבל את המנה הראשונה, מה שאומרים בקופת חולים זה אחרי חודשיים לקבל את המנה השנייה. אנחנו הרבה פחות לחוצים על המנה השנייה, ולא רוצים לעכב התחלת טיפול, אנחנו רוצים לקבל לפחות את המנה הראשונה, שבועיים אחריה כבר אפשר להתחיל טיפול, ואז את המנה הבאה אפשר לקבל מתישהו לאורך הדרך, הרבה פחות בלחץ, זה יכול להיות עד חצי שנה מהמנה הראשונה, וכבר אחרי שהתחלנו את הטיפול.
דוקטור רגב,
יש
לך שאלה? תשאלי.
כן. אם כבר דיברנו על החיסון, אז אחרי קבלת החיסון, יכול להיות שתתעורר את תגובה חיסונית של המערכת חיסונית, ותשפיע על מהלכת הרשת? כאילו, האם החיסון יכול לעורר את
התגובה? כן, שאלתי את השאלה. זו שאלה טובה, אנחנו בודקים את זה לגבי הרבה חיסונים, הדבר הזה לאורך הרבה שנים היווה ככה דילמה, האם יכול להיות שעצם החיסון מעורר את מערכת החיסון באופן כזה שמסכן מטופלים, ולכן זה מאוד 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 נחקר הנושא הזה. וכמעט אף חיסון, בטח לא חיסונים שהם לא חיים מוחלשים, כלומר חיסונים שהם או מומתים, או חיסוני RNA, או חיסונים רקומביננטיים, לא הראו שהם מעלים את הסיכון למחלות דלקתיות של מערכת העצבים בכלל, ולטרשת נפוצה בפרט, או להתלקחות של טרשת נפוצה באדם שכבר חולה בטרשת נפוצה. אז התשובה היא שככל הידוע לנו, זה חיסון מאוד מאוד בטוח לחולים עם טרשת נפוצה, ושהסיכון בלחלות במחלה הוא הרבה יותר משמעותי מהסיכון שיש בחיסון. ואגב, אני אגיד שבלי קשר לטרשת נפוצה, גם באוכלוסייה הכללית, מצאו במחקרים מאוד מאוד גדולים שחזרו על עצמם בכמה מדינות, שני ממצאים מאוד מעניינים, שהחיסון לשלווקת חוגרת מוריד את הסיכון לדמנציה בכל האוכלוסייה כולה, ושהחיסון לשלווקת חוגרת מוריד את הסיכון למחלת לב, למחלת לב איסקמית, להתקפי לב. אז החיסון הזה נראה שיש לו אפקט מועיל בכל מיני מערכות, ושאנחנו, ההמלצה לגביו היא גורפת כמעט מכל איגוד מקצועי שקיים.
אז בעצם נושא של תופעות לוואי מהזריקה או מהחיסון?
בקטנה, לפעמים יכול להיות שב-24 שעות אחרי החיסון יהיה קצת עליית חום קלה, לפעמים אנשים מדווחים על קצת חולשה, בדרך כלל זה חיסון שעובר מאוד מאוד בקלות.
אז נעשה רגע סדר. יש פה איזשהו אלמנט של חיסכון, כי את אומרת שלא כולם זכאים בעצם לקבל את החיסון, ובעצם לא מעט מחולי הטרשת לוקחים תרופות מדכאות מערכת חיסונית, זאת אומרת, ויש להם אולי חלקם אפילו אולי סימפטומים, או נטייה או לא קיבלו בילדות את המחלה. איך עושים באמת, כאילו, עד כמה אפשר להתעקש, לא להתעקש, אחר כך נדבר עם אסיל על המאבק האישי שלה, אז זו דוגמה חיה לאיך אפשר להעתק ולהצליח, אבל קצת מההסתכלות מלמעלה בעבודה מול גם משרד הבריאות, או כל ההחלטות, או סל תרופות, או כל ההחלטות שמקבלים, למה זה לא ברור בעצם שלפחות אלפי חולי הטרשת בישראל זכאים לזה?
תראי, זה יהיה נכון לגבי לא רק חולי טרשת, אלא הרבה חולים אחרים שמקבלים תרופות מדכאות חיסון בכל מיני אינדיקציות, בין אם זה מחלות רומטולוגיות או מחלות סרטן, זה לא ספציפי רק לחולי טרשת נפוצה. העלות של זה היא לא מבוטלת, החיסון עולה כמה מאות שקלים לכל מנה, וסל הבריאות כידוע לכם, הסמיכה הצרה, תקציב קטן, יש כל מיני שיקולים בסל הבריאות, ובסופו של דבר צריך לבחור בין תרופה מצילת חיים לסרטן, או תרופה שמעכבת מחלת אלצהיימר, או תרופה ש... זה החלטות קשות. ואלה הקריטריונים שהסל הציב. מה שאנחנו עושים, יש שתי חלופות בעצם למטופלים עם טרשת נפוצה, שהם מתחת לגיל 50. מעל גיל 50 אין בעיה. ועוד קבוצה שאין בעיה, זה קבוצה של אנשים שלא מחוסנים לשלווקת חוגרת. גם להם אין בעיה לקבל את החיסון. זאת אומרת, אם הבדיקות דם שלהם מראות שאין להם נוגדנים כנגד VZV, הם יקבלו חיסון. האוכלוסייה הבעייתית היא אוכלוסייה מתחת לגיל 50, עם נוגדנים חיוביים, ושעתידים לקבל אחד מהטיפולים שמניתי, טיפולים שמדכאים את מערכת החיסון. האוכלוסייה הזאת, אנחנו מאוד מבקשים מהקופה לממן עבורם את החיסון. ההצלחה עומדת על... היא מאוד, אני באמת חייבת להגיד, לא מצאתי איזשהו דפוס מענה מהקופות שאני יכולה לתת לכם איזשהם הנחיות, כי הם באופן רנדומלי לפעמים מסכימים, לפעמים לא. לא מצאתי שיש איזו תרופה מסוימת שאיתה הם יותר מסכימים או פחות, או... זה, כשאני מתנסחת די דומה בכל המכתבים, לפעמים אומרים כן, לפעמים אומרים לא, לא יודעת למה. אז אופציה אחת היא להילחם עם הקופות, ולפעמים מצליחים, ברוב המקרים מצליחים. אופציה שנייה היא לממן במימון עצמי, ולבקש החזר מביטוח פרטי אם יש כזה. כשהחיסון עולה כ-600 שקלים למנה. כלומר, סך הכל שתי המנות עולות 1,200 שקלים, ואם יש ביטוח פרטי אפשר לקבל החזר של כ-80%. אז אלה שתי האופציות, ובהתאם למטופל וליכולות שלו אנחנו בוחרים איך להתמודד. אבל ההמלצה היא בטח להתחסן, לא לוותר.
בקשה אישית היא מהרופא הנוירולוג שלך, הוא יכול לעזור בעצם, כמו במקרה שלך מול המטופלים שלך?
כן, אנחנו יכולים לצייד את החולה במכתבים, אם הוא מקבל תשובה שלילית, אנחנו יכולים לערער על התשובה השלילית, אבל התקשורת שלנו, אנחנו לא מקבלי החלטות בקופת החולים. כמו כל דבר, אנחנו מבקשים מקופת החולים שתממן את מה שאנחנו מבקשים לממן, ואז אנחנו... יכול יכולתנו במסגרת העובדה שבסוף החוק עומד לצד הקופות, כי מה שהקופות מחויבות לעשות זה מה שסל הבריאות מכתיב להן לעשות. אז בסוף, כשזה מגיע, אנחנו מנסים ככה להסביר איך החולה הזה באופן מיוחד, מנסים בעצם להחריג את המטופל הספציפי כשאנחנו באים לבקש, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, התשובה האוטומטית תהיה לא. אנחנו מנסים לתאר למה המטופל הזה, דווקא הוא, כדאי לתת לו את החיסון.
אז חברת קהילה משתפת אותנו. אני לקיתי בשלבקת חוגרת לפני כחצי שנה, עדיין סובלת מכאבים עצביים באותו מקום. האם אני יכולה לקחת חיסון?
אז לא עכשיו, זה קצת מוקדם, כי בעצם עצם ההתלקחות היא כמו חיסון. בעצם הגוף שלך עכשיו התמודד עם הנגיף, ולכן כרגע הזיכרון החיסוני הוא חזק. אבל ההמלצה היא שעוד שנה כן כדאי לקחת חיסון.
זאת אומרת, הנושא של החיסון, גם אם חליתי והתפרצת לי שלווקת, וגם אם עוד לא או לא בכלל, הוא עדיין אני יכולה לקחת את החיסון.
ורצוי ומומלץ.
אוקיי. מעולה. שיש לי שאלה מקרגיבר, שחבר בקהילה. אשתי מעל 40 שנה תרשתי, ב-2016 סבלה משלווקת חריגה, מסוכנת, באוזן, פגע לה בעצב השמיעה, איבדה שמיעה באוזן שמאל. אני אשמח שאחר כך תגידי כמה זה דעת שכיח, נדיר, גם תופעות לוואי מהסגנון הזה בעקבות המחלה. השלווקת השפיעה גם על התרשת. אני חולה במיאסטניה. מיאסטניה? אמרתי נכון?
כמעט.
מיאסטניה. אחר כך תתקני אותי. וגם מדוכא מערכת חיסונית, מחוסן בשלווקת, ובכל זאת קיבלתי את השלווקת, אבל באופן קל בהרבה. האם נכון וחשוב שאשתי, למרות שכבר הייתה לה בעבר שלווקת, נכון עבורה לקבל כעת שתי מנות של החיסון? יש פה שאלה על השתי מנות, אז באמת אם יש פה עברה, אם אחרי שכבר חלינו, אם יש שוני בין השתי מנות למנה אחת, נדייק את זה, והאם ללא חיסון היא באיזשהו סיכון לקבל עוד פעם שלווקת חוגרת, שניהם מעל גיל שלו.
כן, אז התשובה היא כן, יש סיכון עודף לאדם שהייתה לו פעם אחת התפרצות של שלווקת חוגרת, והתשובה הנוספת היא גם כן, כדאי לקבל את שתי המנות ולא מנה אחת, למרות שכנראה שהמנה, רוב האפקט הוא הודות למנה הראשונה, האפקט של המנה השנייה הוא יחסית זניח, אבל אנחנו עדיין ממליצים לקבל את הפרוטוקול המלא של שתי מנות החיסון. וזה גם מבחינת מימון הסל, בגיל שהם ציינו, בהחלט אמורים לקבל את זה מקופת החולים, אפילו בהמלצת קופת החולים, כלומר זה צריך להיות שרופא המשפחה אוטומטית מפנה את כל המטופלים מעל גיל 50 שלא חוסנו.
כמה זה חשוב, אנשים גם מספרים בעצם שהם חלו, וזה, אתה שם לב גם באחוזים, או אתה שם לב קצת במספרים, שזה לא תופעה חריגה, שלווקת חוגרת, היא לא מספיק מדוברת, טוב שאנחנו מתכנסים כאן, ותודה עוד פעם להסיל על העלאת המודעות, אבל היא לא מספיק מדוברת, ובשביל חולת הרשת נפוצה, יש להם איזושהי נטייה לפעמים לעוד איזושהי מחלה שתתלווה אליהם, זה לא פשוט, ובכלל ההתמודדות והמורכבות והבלבול בין התסמינים, פה חווים כאבים, פה חווים כאבים, כי מתרשת מחלה נוירולוגית, איך אנחנו בכלל יודעים, קודם אסיל שאלה אותך על הנורת עזרה, אבל בשביל האנשים שהם חולי תרשת, זה יכול להראות לגיטימי, כמו התקף נוסף.
נכון, בהחלט מבלבל. התחלתי ואמרתי שזה מאוד מבלבל, גם אותנו זה הרבה פעמים מבלבל. השלפוחיות זה סימן ההיכר של המחלה, ברוב המקרים יש שלפוחיות, הרשת נפוצה היא לא מחלה אורית, ולכן אין מעורבות של האור, בניגוד לשלווקת חוגרת שהיא מחלה אורית, ובדרך כלל תהיה מעורבות של האור. אז זה ההבדל העיקרי שהוא בדרך כלל סוגר את השאלה. לפעמים שלווקת חוגרת מתפרצת לא בעצבים הסנסוריים שהולכים לאור, אלא בעצבים של הגולגולת שהולכים לעצב הפנים או לעצב השמיעה. ואז הם יכולים להתבטא בצורות הרבה יותר מבלבלות. ואז אם לא מסתכלים עם טופית לאוזן ומחפשים את השלפוחיות שם, לא מוצאים אותם, כי הם לא שלפוחיות שרואים על האור, על שטח הפנים החשוף של הגוף. בכל בן אדם עם ירידה חדה בשמיעה, בין אם יש לו את הרשת או אין לו את הרשת, ובכל בן אדם עם ירידה, עם חולשה פתאומית של עצב הפנים, צריך להסתכל היטב, רופא אף אוזן גרון, צריך להסתכל בטופית ולחפש את השלפוחיות האלה באופן אקטיבי.
דיברו מקודם בעצם על אובדן שמיעה, זה איזושהי תופעה יחסית חריגה, נדירה, האם עכשיו כל הקהל שלנו, החברים שלנו צריכים להילחץ, ומה היא אומר לחפש את החיסון, כי יש פה קצת אלמנטים מפחידים.
תראי, זה בדרך כלל מחלה, כמו שאמרתי, בדרך כלל זאת מחלה שהיא מחלה לא נעימה ולא מסוכנת, ושלא משאירה נכות. באופן נדיר, אבל שהוא יכול להיות משמעותי, זאת יכולה להיות מחלה שמערבת לא את האזורים הקלאסיים, האזורים האוריים שאמרנו, אלא יכולה לערב את עצב השמיעה, את עצב הפנים, כלומר העצבוב המוטורי, הכוח בפנים, או את המוח וחוט השדרה עצמם. ואז זה יכולה להיות מחלה שיכולה לגרום לדלקת מוחית, לדלקת בחוט השדרה. זה מאוד נדיר, זה קורה בדרך כלל באנשים מאוד מדוכאי חיסון אם זה קורה, אבל במקרים כאלה הטיפול הוא טיפול הרבה יותר אגרסיבי, הוא טיפול תוך ורידי, באשפוז, הוא לא הטיפול הפשוט בכדורים בבית. וכאמור, החיסון מאוד מאוד מוריד גם את הסיכון להתלקחויות, וגם אם כבר תהיה התלקחות וחולה מחוסן, אם יקרה האירוע הנדיר שחולה למרות שהוא חוסן מתלקחת אצלו שלווקת חוגרת, היא תהיה הרבה יותר קלה. כלומר, הביטוי הקליני יהיה הרבה יותר קל. ולכן אין שום ספק מסקנה היא שיש לנו כאן מחלה שהיא לכל הפחות, היא בטוח שכיחה, היא לכל הפחות לא נעימה ולעיתים גם מסוכנת, ויש לה חיסון אפקטיבי, לא מסוכן, ובדרך כלל אפילו בסל הבריאות.
מעולה, טוב לדעת. עוד שאלה מהקהילה. חליתי לפני שנתיים בשלווקת חוגרת, התחיל עם כאבי גב, לאחר מכן הופיעו של פוחת. ערב טוב לחברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה שצופים, מתחברים, יצפו בנו גם בהמשך, יאזינו לנו. נהפוך את זה גם כמובן לפרק של פודקאסט בהמשך. אז אחד הדברים שמעסיקים לא מעט אנשים החיים עם טרשת נפוצה, הוא הסיכון להתפרצות מחלות נוספות, וביניהן שלווקת חוגרת. הרפס זוסטר, עוד נרחיב על זה, כן, על כל המושגים, מונחים, נמצאת איתנו באמת ככה מישהי שתיתן לנו את המומחיות ואת כל הצד המקצועי. בעצם מדובר במחלה שנגרמת מהתעוררות מחודשת של נגיף הווריצלה זוסטר, אותו וירוס שגורם לאבבות רוח מהילדות שלנו, למי שמאיתנו היה ככה את האבבות על הפנים וזוכר או זוכרת. מחקרים מראים כי אנשים עם טרשת נפוצה בעצם עלולים להיות בסיכון מוגבר יותר, לפתח שלווקת חוגרת, תרופות בעיקר אם הם מקבלים טיפולים שמחלישים את מערכת החיסון שלנו, כמו סטרואידים במינון גבוה, או תרופות ממשפחת המדפים החיסונים, גם על זה יש לנו שאלה, מה זה, שנדע קצת יותר, מערכת חיסון מוחלשת, בעצם מתקשה לשמור על הנגיף רדום, ולכן הוא עלול להתעורר, להתפרץ, להוביל להתפרצות של שלווקת חוברת. אז בוובינר שאנחנו נקיים הערב בקהילה, כאן נראיין בראש ובראשונה את דוקטור קרן רגב, נוירולוגית בכירה ומנהלת השירות לטרשת נפוצה בבית החולים איכילוב. כמובן לצידה, ככה יהיו איתנו חברות הקהילה אסיל קדן. קודם כל אסיל היא זאתי שהרימה את הדגל ואמרה לנו, זה נושא שחשוב, מסקרן אותי, חוויתי, עוד מעט אחר כך נדבר בהמשך עם אסיל באיזה צורה היא חוותה את הנושא, אבל זה נושא של להעלות המודעות לשלווקת חוגרת בטרשת נפוצה, היה מאוד מאוד חשוב לאסיל, אז כיף שאת איתנו, והנה גם קים בלו מתחברת, חברת הקהילה, אחר כך נראיין גם אותה, על אצלה זה התפרץ, על מה חוותה, איך התמודדה, אז נתחיל ככה, אסיל, ערב טוב לאסיל, ערב טוב לדוקטור, ערב טוב לקים, אסיל, הרשות שלך, את מתחילה איתנו.
אוקיי, אז קוראים לי אסיל קעדן, אני גם עם טרשת נפוצה, כבר 14 שנה, לא, סליחה, 11 שנה, ואני מטופלת באיכילוב, הנוירולוגית היא דוקטור קרן רגב, ואז בערב אני מראיינת אותה לגבי השלווקת. אז מה הקשר בין שלווקת לטרשת נפוצה?
אז אולי כזה, ברשותך אני אקח את זה צעד אחד אחורה, ואני אסביר קצת מה זה בכלל שלווקת, מה זה שלווקת חוגרת, כי אולי לא כולם יודעים. אז רובנו כשהיינו ילדים, חלינו בבעבועות רוח, או חוסנו בנגיף חי מוחלש. כלומר, בגוף שלנו, הנגיף הזה נמצא באופן רדום, באופן לטנטי, אצל רובנו המוחלט. והנגיף הזה הוא חי במערכת העצבים. יש לו, הוא מה שנקרא נגיף נוירוטרופי, הוא אוהב את מערכת העצבים, והוא חי באופן רדום באזור שנקרא גנגיליון, סמוך לחוט השדרה. ובמצבים מסוימים, שעוד מעט נדבר על מהם המצבים האלה, הנגיף הזה עלול להתעורר בגיל המבוגר, ואז הביטוי שלו הוא לא יהיה כמו הבעבועת רוח, הוא לא יהיה כמו הביטוי הילדי, אלא יהיה בצורה של שלפוחיות, שנמצאות בדרך כלל בצורה של חגורה, או הן יכולות לערב את אזור הפנים, הן יכולות להיות בתוך האוזן, זה בדרך כלל מכבד טריטוריה עצבית מסוימת, בחצי מהגוף, והשלפוחיות האלה מלוות בגלל המעורבות של מערכת העצבים, מלוות בכאב שיכול להיות כאב מאוד מאוד משמעותי. אז זה הביטוי, לפעמים הכאב מקדים את התפרחת השלפוחיתית, לפעמים השלפוחיות מופיעות ואחר כך הכאב, לפעמים אין כאב, לפעמים יש רק כאב בלי שלפוחיות, אז כל הקלאסטר הזה עלול להתקיים. ואת שואלת מה הקשר בין טרשת נפוצה לבין שלווקת חוגרת.
כן.
אז בגדול, אנחנו יודעים שלאנשים שלוקים בטרשת נפוצה, שמתמודדים עם טרשת נפוצה, יש סיכון יתר לחלות בשלווקת חוגרת. כנראה שהסיבה היא בעיקר התרופות שאנחנו נותנים, ולא המחלה עצמה, כי הרבה מהתרופות שאנחנו נותנים הן תרופות שמבסטות את מערכת החיסון, או מדכאות את מערכת החיסון, ולכן כשמערכת החיסון לא מהווה כל הזמן איזושהי מערכת שמבסטת את הנגיף ומונעת ממנו לעבור חלוקה עודפת ובעצם להתפרץ, אז הנגיף עלול להתפרץ ועלולה להופיע התסמונת הזאת שתיארנו קודם. ובגלל שטרשת נפוצה היא מחלה שגם ככה מערבת את מערכת העצבים, אז העובדה שיש עוד מחלה שמערבת את מערכת העצבים שמתעוררת עלולה להיות קצת מבלבלת, כי לפעמים קשה לדעת, לפעמים התסמין הזה מבלבל ונראה לאנשים כאילו זה התקף של טרשת ולא מזוהה נכון כהתלקחות של שלווקת חוגרת.
אז לפי מה שאת אמרת, האם השלווקת תשפיע גם על המהלך של הטרשת נפוצה? כאילו נגיד אם מישהו לא פרוגרסיבי או אין לו שום תסמין ואז יש לו שלווקת, זה יגביר את המהלך של הטרשת?
זאת שאלה טובה, אין עליה תשובה חד משמעית בספרות. אנחנו כן יודעים שבאופן כללי מחלות זיהומיות, התפרצות של מחלות זיהומיות, מחלות חום ומחלות שאינן מלוות בחום, עלולות לגרום או להתלקחות של הטרשת, כלומר ברגע שמערכת החיסון מגיבה כנגד לא משנה מה, גם אם היא מגיבה כנגד דלקת גרון או כנגד דלקת ריאות, התגובה הדלקתית העודפת הזאת גם יכולה להדליק את הנטייה האוטואימונית, את הנטייה של מערכת החיסון לתקוף את המיאלין, את הגוף שלנו, ולכן להוביל לאיזושהי התפרצות של הטרשת הנפוצה. וגם ישנם דברים פחות שקשורים נגיד לשורש של המחלה, אלא באופן כללי כאשר הגוף שלנו נמצא במצב של סטרס, כאשר חום הגוף עולה, אז התסמינים של הטרשת הם מורגשים ביתר סט. כלומר, הרזרבות של מערכת העצבים יורדות, ואנחנו מרגישים יותר את התסמינים, אולי תסמינים ישנים מהתקפים שכבר שכחנו שהיו, אולי תסמינים שבדרך כלל חלשים פתאום מתעצמים בזמן של, ואני מניחה שרובכם ורובכן מכירים את זה, שבזמן שיש עייפות או סטרס או מחלה אחרת, אז פתאום התסמינים של הטרשת יותר חזקים. אז אותו דבר בזמן של שלווקת חוגרת.
יש עדויות ששלווקת חוגרת מתפרצת או נמצאת בשכיחות יתר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, כאילו אנחנו בסיכון יותר?
כן. כן, אז כשמדברים על אוכלוסייה צעירה, של אנשים מתחת לגיל 50, הסיכון באוכלוסייה הכללית הוא די נמוך, ובאנשים עם טרשת נפוצה, הסיכון עומד בערך על 17%. זה פי 2 יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. בגיל המבוגר יותר, באוכלוסייה של אנשים מבוגרים, הסיכון כבר עולה גם באוכלוסייה הכללית, ועומד בערך על 30%, ובקבוצת גיל הזו, הסיכון בין חולי טרשת לבין האוכלוסייה הכללית כבר די משתווה. כלומר, דווקא החולים הצעירים יותר עם טרשת, הנטיית יתר הזאת באה יותר לידי ביטוי, ובגיל המבוגר זה כבר ככה מתשתש בגלל העלייה בשכיחות באוכלוסייה הכללית.
עכשיו, מהם הסימנים או התסמינים שאמורים להדליק אצלנו, אצל חולי טרשת, מנורה אדומה, שאולי זה שלווקת חוגרת?
כן. אוקיי, אז תראו, בגדול, זה יכול להיות מבלבל, אז כל דבר שמעורר סימן שאלה צריך להיבדק, כי לא תמיד זה קל להבחון, גם לרופאים לפעמים לוקח זמן להבחן, ובעיקר באנשים שיש להם טרשת נפוצה, וכמו שאמרתי, אם מטופל עם טרשת נפוצה בא ואומר שיש לו כאבים במחצית, בצורת חגורה, באזור החזה או הבטן, בהחלט יכולים לחשוב שזה התקף של טרשת, נכון? אז אנשים שהם תחת טיפול מדכא חיסון, אם מופיע להם תחושה של צריבה ושריפה על האור, זה קצת שונה מהתסמינים הקלאסיים של טרשת, אבל זה כאילו קצת קשה להסביר את זה במילים, אני חושבת. התחושה היא יותר מין תחושה שטחית צורבת, ובדרך כלל זה מקדים הופעה של שלפוחיות, אבל כאמור זה גם לוחות הזמנים יכולים להיות אחרים. יכול להיות שקודם יופיעו השלפוחיות ואחר כך כאבים, יכולים להיות שקודם יופיע הכאבים ואחר כך השלפוחיות, וגם התופעות יכולות להיות לא תלויות אחת בשנייה. כלומר, יש אנשים שיהיו להם רק שלפוחיות, ויש אנשים שיהיו להם רק כאבים בלי שלפוחיות. אבל זה בגדול הדבר הכי קלאסי. מחצית הגוף, זה יכול להיות פנים, זה יכול להיות באזור החזה, או הבטן, או הרגל. מחצית הגוף, אזור יחסית צר מבחינת הרוחב שלו, שבו מרגישים איזשהו הקצוץ, ואחר כך מופיעות באזור הזה של פוחיות. לפעמים זוסטר יכול לערב גם את האוזן, ואז יכול להיות שיתוק של עצב הפנים כתוצאה מזה. זה אחד הביטויים הנדירים יחסית, כשיש של פוחיות בתוך הטופית. ואז אנשים עם טרשת, כל בן אדם שמופיע עם שיתוק במחצית הפנים, צריך להסתכל פנימה על אור הטוף, ולראות אם אין של פוחית של זוסטר על הטופית. כשאני אומרת זוסטר, זה שלווקת חוגרת, בסדר? זה מילים אותו הדבר, רק שזה יהיה ברור.
עכשיו, את אמרת שלגבי אם זה תסמינים נוירולוגיים שנמצאים מעבר, שהשלווקת יכולה, כאילו השלווקת חוגרת עלולה לגרום להם לחזור, כאילו סוג של שיעלו למעלה שאנחנו נראה אותם לשטח, נגיד אם יש לו חולשה ברגל אז זה חוזר, זה מה שאת התכוונת?
כן, זה לא בדיוק חוזר במובן של יש עוד פעם התקף, אבל זה קורה בעוד הרבה, זה לא רק, זה לא ספציפי לשלווקת חוגרת, התופעה הזאת שתיארתי, היא תופעה שקוראים לתופעה על שם אוטחוף, זו תופעה שאומרת בעצם ההולכה החשמלית על פני הסיבים, היא מושפעת מכל מיני גורמים, למשל חום גורם להולכה חשמלית להיות איטית יותר, למשל הפרשה של חומרים ציטוקינים שמופרשים בזמן דלקת, גם הם יכולים להאט את ההולכה. כשאנחנו עייפים יותר, כי לא ישנו בלילה, כי היו אזעקות בלילה, אז גם זה יכול להשפיע על מהירות ההולכה על פני הסיבים. ולכן כל אחד מהמצבים האלה, אם יש כבר סיב שעבר נזק, שכבר עבר תהליך שהיה הרס של המיילין סביבו, והוא גם ככה עובד, עובד מספיק טוב בשוטף כדי שאנחנו נסתדר, אבל הסף של החולשה שלו הוא יותר נמוך מאשר סיבים אחרים. ואז כל אחד מהטריגרים שציינתי, אם הוא יופיע, הוא יכול לגרום לזה שההולכה תרד מתחת לסף ההופעה של תגובה עצבית תקינה, ואז יופיעו בעצם תסמינים נוירולוגיים שהם יכולים להזכיר תסמינים שהיו לנו פעם. למשל, אנשים שהייתה להם דלקת בעצב הראייה וראו מטושטש, נגיד דלקת בעצב ראייה מימין, בן אדם הגיע עם טשטוש ראייה בעין ימין, ואחר כך לאט לאט התאושש, והוא מרגיש שהוא רואה בסדר. וכשיש לו חום, פתאום הוא עוד פעם מרגיש כאילו הראייה מול עין ימין לא לגמרי טובה, ואולי יש איזו פגיעה באיזשהו קטם בשדה הראייה, או הצבעים פחות חדים. אז אותו דבר יכול להיות עם כל מחלה זיהומית, כולל שלווקת חוגרת.
עכשיו, מניסיונך, האם את יכולה לשתף אותנו במקרים קליניים שבהם חולה טרשת חווה שלווקת חוגרת? כיצד הוא חווה את זה? איך היה?
כן, אז זה באמת מבלבל. אני חושבת שזה כאילו משהו נכון לגבי חולים עם טרשת נפוצה באופן כללי, שמאוד קל לשים הכל בסל המאוד רחב הזה שנקרא טרשת נפוצה, וכל תופעה גופנית שחווים להשליך אותה על הטרשת, וזה מובן. מן הסתם כולנו חושדים בזה, כי טרשת היא באמת מחלה שיכולה להתבטא בכל כך הרבה תצורות, שכמעט כל דבר אפשר להאשים את הטרשת בו. ואז הרבה פעמים מה שקורה זה שאנשים מרגישים איזושהי תופעה של הפרעת תחושה, כמו שאמרתי, זה קצוץ או גירוי או שריפה, והם מניחים שזה התקף של הטרשת. וגם הרבה פעמים הרופאים המטפלים חושדים שזה התקף של הטרשת, וזה הרבה פעמים מצבים שאני נתקלתי בהם עם חולים שלי, שהחשד הראשון היה שמדובר בהתקף, אלא אם כן, ואז כשאני בדקתי אותם ראינו שלפוחיות, וברגע שראינו שלפוחיות אז הבנו שזה משהו אחר, ואז או שלוקחים משטח מהשלפוחית ובאמת מחפשים את הנגיף, או שזה ברור לגמרי ופשוט מתחילים מיד טיפול נגד הווירוס, וזה חולף תוך כמה שבועות כמו שזה צפוי.
מה ההמלצות לטיפול? כאילו קודם לגשת, בואי נתחיל מההתחלה, לפני הטיפול, למי לגשת להיבדק? לך או לרופא משפחה, לנוירולוג? איך הצעדים?
אם יש שלפוחיות, קודם כל להדכן תמיד את הנוירולוג המטפל, כי זה גם יכול להשליך על ההחלטות של יותר רחבות, כלומר מה רמת הדיכוי החיסוני, האם אנחנו צריכים לשקול שינוי טיפולי בעקבות זה, כלומר, בכל מקרה זאת נקודה שחשוב לנוירולוג המטפל לדעת ממנה. אבל אם יש שלפוחיות, אז כדאי שרופא עור או רופא משפחה יהיה האדם הראשון שבודק, כי הוא גם יכול לקחת משטח ולבדוק את זה. אם אין שלפוחיות, אז זה באמת יותר מבלבל, ואז יותר סביר להיבדק על ידי נוירולוג. הטיפול במקרה שמאבחנים של וקת חוגרת, הוא נשען על שני סוגי טיפול. טיפול אחד זה הטיפול בווירוס עצמו, בדרך כלל משתמשים בתרופה שנקראת ולטרקס. ברוב המקרים נותנים את זה בכדורים, במקרים של מחלה מאוד מסוכנת, שמערבת את המוח או את חוט השדרה, אז נותנים דרך הווריד. והאלמנט השני של הטיפול, כמו שאמרתי, החלק של הכאבים, הוא יכול להיות מאוד מאוד קשוח בשלווקת. מחלה שיכולה להיות, אני רואה את קי מהנהנת, מחלה שיכולה להיות מאוד 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 לא נעימה, ולכן אנחנו מנסים לפעמים אפילו לתת טיפול מטרתי לפני שהכאבים קשים מאוד, לתת טיפול בתרופות נגד כאב עצבי, כמו ליריקן, אורנטין, טגרטול, הקבוצה הזאת של התרופות. אז זה שילוב של תרופה לכאב ותרופה כדי שהווירוס יירגע.
הבנתי. ענת?
כן, אני פה. קודם כל, אסיל, תודה רבה עד רגע זה. דוקטור, אני רוצה לשאול אותך, גם בתור בעצם מי שמטפלת בסיל.
אני גם אותה אישה.
אז את רוצה רגע קים לשאול את השאלה שלך, אם מסקרן אותך משהו כבר? תעברי, תוציא את עצמך ממיוט ותשאלי רגע, אני אשאל
לך. דוקטור קירן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם היה לי בעבר, לפני שהבחנו לי את הטרשת, את השלווקת, ולא היו לי את הדברים האלו, מה זה אומר?
מה זה הדברים האלו?
שלפוחיות.
אז איך את יודעת שהייתה לך שלווקת?
לפי זה שלא יכולתי לקום מהמיטה מהכאבים.
אז היו לך בעבר כאבים שאובחנו כשלווקת חוגרת, בלי שהיו שלפוחיות.
ניפוחיות.
אז זה אובחן על סמך בדיקת דם?
נראה לי.
אוקיי. אני, את יודעת, אני נזהרת מלהגיד דברים ודאים לגבי...
הכל בסדר,
אז קודם כל, אנשים שנפל
להם...
א', שאלה אם הייתה לך שלווקת חוגרת, או אם היה משהו אחר אז, אני לא יודעת.
רגע, אני אשאל עוד שאלה לגבי קים ואנשים שמקבילים לקים. הבדיקת דם היא מיידית, תוך כדי שאת, או אתה יכול לגלות גם אחר כך שאריות של שלווקת, תוך כמה זמן, בעצם בשביל מישהי כמו קים, או שיש חשד או חשש, תוך כמה זמן אפשר לעשות את הבדיקת דם בשביל להושש או להפריח שיש לי שלווקת חוגרת?
אוקיי, אז בעצם זה קצת טריקי, כי רובנו מסתובבים עם נוגדנים לווריצלה, השם של הווירוס הוא VZV, וריצלה זוסטר ויירוס, שזה אותו הווירוס שעושה בילדות אבעבועות רוח ובבגרות שלווקת חוגרת.
אוקיי.
הווירוס הזה, לרובנו יש אותו בגוף, ולכן לרובנו גם יש נוגדנים נגדו, כי כל דבר שהגוף שלנו נתקל בו, הוא מפתח נגדו נוגדנים. אז okay. אם אנחנו, אז היכולת שלנו להבדיל בנוגדנים היא בסוג הנוגדן. יש נוגדן שמעיד על חשיפה בעבר, ויש נוגדן שמעיד על התעוררות של הנגיף עכשיו, על חשיפה בהווה. אז לפי הקייל של הנוגדנים, שזה אומר כמה נוגדנים אנחנו מייצרים, אנחנו יכולים להעריך אם מדובר במצב של מחלה עכשיו, או רק בחשיפת עבר. אבל okay. זה בדיקה בעייתית, כי כאמור כולנו במידה מסוימת צפוי שיהיו לנו נוגדנים נוגדנים, אם התחסנו או חלינו, שזה רוב האוכלוסייה, אני מקווה.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצפטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.